פרק א', בביאור כלל חובת האדם בעולמו. איפה היינו? העולם הזה דומה לפרוסדור? כן. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה. כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע למקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא. לרוות שם בטוב אשר קנה לו, על ידי אמצעים אלה. הטוב אשר קנה לו, לא הוא קנה לו בהכרח על ידי אחרים, אלא הטוב אשר קנה לו. כן? אז ראינו שיסוד הרוויה, הרגשת הסיפוק, עונג הסיפוק, הוא דווקא בדבר שאדם עמל בו, כדוגמת מה שאמרו חכמים, טוב לאדם קב אחד שלו מ10 של חברו, כך הונח בחוקיות הנפש של האדם, שהעונג מורגש רק מתוך העמל, 6 ימים תעשה מלאכתך, ויום השביעי שבת, והשם לוקחה. כלומר, דווקא מתוך 6 ימי העמל, דווקא אז השבת, שהיא מעין עולם הבא, מורגשת בבחינת שכר על עמלך. מה שאין כן בלא עמל, אז המציאות הרוחנית של השבת הייתה מורגשת כנהמה דכיסופה, כמתנת חינם, שהדבר הזה הוא לא מתאים לחוקיות הנפשית שהקדוש ברוך הוא הניח בנפש האדם. לכן הדגש פה במילים, לרוות שם בטוב. כן? העניין של רוויה. משמע שיש שתייה כזו שלא מוסיפה רוויה לאדם. אולי היא ממלאת את החסר, כן? אם אדם מקבל קב ענבים של חברו, ודאי שהענבים האלה הם טעימים לחיקו. אבל הנעימות של האכילה היא נעימות כמותית, נקרא לזה כך. לא איכותית. הרבה. לא איכותית מכיוון שפה הוא נהנה מדבר שלא הוא עמל בו. אז אין פה רוויה שלימה. כן. מה שאין כן, כאשר הוא קונה לו, כלשונו כאן, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלו. זאת אומרת, האמצעים ניתנים לו. את האמצעים כמובן אין לו רשות לבדות מליבו. האמצעים כן ניתנים לו, אבל השימוש שהוא עושה באמצעים, הבחירה החופשית, כן? הבחירה החופשית של האדם, היא למעשה נבחנת האם האדם יבחר באמצעים האלו כדי לבנות את שיעור הקומה הרוחני שלו. עצם הבחירה באמצעים והשימוש הנכון בהם, זה מה שמזכה אותו באותו הטוב, לרוות בטוב אשר קנה לו. אז זה חשוב לדעת, כי השלמות תמיד בדבקות, כן. איפה אנחנו? כן. לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלו. והוא מה שאמרו, זיכרונה לברכה, היום לעשותם, הוא מחר לקבל שכרם. אם כן, היום זה לעשותם. כן? היום, המציאות של העולם הזה כולה קרויה יום אחד. כן? כדי, דיברנו על זה בריחות פעם שעברה, כדי ליצור את הרושם הנכון לגבי תפיסת הזמן. כי באופן פשוט, חיי האדם נתפסים לו כהרבה ימים. זה דבר שמבלבל את האדם, כן? כמו שאמרנו בשם חז"ל, נדמה לו לאדם שחי לנצח. יש בלבול רציני מאוד, כן? בתפיסת הזמן הפשוטה של האדם, שנדמה לנו כמה שעות יש עד הערב. כמה זמן עוד יש. אין הרבה זמן. הכל יום אחד. כל מיליוני הדקות, השניות, כן? האלו למעשה קרויים יום אחד ולא יותר. זה תכונת הריכוז והמיקוד, שהאדם צריך להתמקד בגורם הזמן בעולם הזה, ולא ליפול תחת האשליה הכמותית הזו שהיצר, או התפיסה הפירודית, יוצרת. כמה יש לי עוד לחיות? כן? ויהיו כימים אחדים באהבתו אותה. יעקב הבינו, 7 שנות עבודה, או 14 שנות עבודה, כן? כימים אחדים באהבתו אותה. כל כמות השנים, הדקות, כן? הימים, החודשים והשנים, היו נתפס בעיניו כימים אחדים. אחדים. ימים אחדים זה ימים שהם אחוזים. אחד בדנבי, בזנבי. בארמית, אחד זה לאחוז. אחד, כן, אחוז בזנבו, כך נאמר למשה רבינו, על הנחש שנוצר מן המטה, כן, אחוז בזנבו, אומר אונקלוס, אחיד בזנבי. אחוז בזנבו. כי ימים אחדים, כי ימים אחוזים. כל הימים האלו שהוא עבד למענה של רחל, נתפסו בעיניו, כי ימים אחדים, כי ימים אחוזים זה בזה, כן? לא החזיון השקרי, הפירודי של ימים רבים, אלא ימים שאחוזים זה בזה. למה הם אחוזים? מי אוחז אותם זה בזה? ידיעת המגמה. כשאדם מבין את המגמה שיש לו בחיים, שזה עבודת השם יתברך, או מה שאנחנו רואים פה חובתו של אדם בעולמו, אז כל הימים האלו הם מדובקים ביראת השם יתברך. יהיו הימים הבאים עלינו לטובה מדובקים ביראתך. לא ימים נפרדים, לא אשליית המרחב, כן, של הזמן, אלא תפיסה מאוד ממוקדת שהופכת את כל הימים ליום אחד שכולו מגויס למטרה אחת בלבד, כן, לעבודת השם יתברך. זה נקרא היום לעשותם. כל היום הזה, כן, הוא תפקידו ועניינו זה לעשות, לפתח, לשכלל את כל מה שצריך, פיתוח ושכלול. כל מקום שאנחנו מוצאים בו חסרון השלמה, הן בבניין העולם הגשמי, ודאי וודאי במניין העולם רוחני, מידות, מעשים וכו'. כל זה צריך פיתוח, כן? האדם צריך להיות תחת משמעת עצמית גדולה מאוד של עשייה והתקדמות, כאשר זמני המנוחה משמשים לו להחלפת כוח. קובעי השם יחליפו כוח. קובעי השם, מי שמקווה לשם יתברך, כל המנוחה היא משמשת אך ורק להחלפת כוח, כדי להמשיך ולעבוד במשנה כוח, במשנה מרץ, כן? ולהשלים את מה שלא השלמנו עוד. היום לעשותה. ומחר לקבל שכרם. אז שכר פה, כן? פירוש שכר, מה שנקרא פה שכר, זה למעשה התעצמות, כן? או הידבקות הרצון של האדם ורצון הבורא. זהו השכר. השכר הוא לא דבר חיצוני לאדם. זה לא שאדם מקבל תלוש מזכורת בלבד, כן? מי שמקבל תלוש זה האדם התלוש, כן? הוא מסתפק בתלוש. האדם מחובר, מחובר לעצמו, מחובר לאלוקים, השכר שלו זה עצם הדבקות בשם יתברך. לכן שכר מצוות בעולם הזה אין. כי אי אפשר שבעולם הזה תתגלה הדבקות העצמית הזו, בגלל המציאות של הגוף, כמו שאמר הרמח"ל בעצמו, כן? העולם הבא הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה, לדבקות, כן? היום לעשותם. היום הזה הוא בעצם המקום שבו אנחנו מנסים, כן? משתדלים ומתאמצים להוות את הדבקות הזו. אנחנו קונים פה כלים, זה המצוות, כן? המצוות. אנחנו מקבלים פה, כן? כלים נפלאים כדי לפתח את הדבקות, אבל הדבקות הזו, כן? הדבקות הזו נוצרת בשלימותה, כן? בלי הקליפה של הכלים, כן? הדבקות עצמה היא רק בעולם הבא. זה נקרא שכר מצוות. שכר מצוות, אם כן, היא הדבקות. את הדבקות הזו אי אפשר לתת לאדם בעולם הזה, כי אין בכוח העולם הזה, כן, ליצור את המפגש המופלא הזה בין עצם הרצון של האדם לבין הבורא עצמו. אי אפשר. מה שאין כן, אגב, באדם שמקיים מצווה שלא לשם שמיים, ברגע שאדם מקיים את המצווה שלא לשם שמיים, או בדרגות נמוכות כלשהן, אז שכר המצווה יכול להינתן לו אפילו בעולם הזה. כי השכר הוא שכר נמוך, כראוי למי שעשה מצווה שלא לשם שמיים. אבל כל מצווה שהיא נעשית בכוונה פנימית ועמוקה, אי אפשר לתת את שכרה בעולם הזה, כי היא נוגעת למקומות מאוד עמוקים, שהעולם הזה לא מסוגל להכיל אותם, לא מסוגל לגלות אותם, לא מסוגל להיות מסגרת להופעה שלהם. אז היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם, היינו את עצם הדבקות. וכשתסתכל עוד בדבר, תראה. כי השלימות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך, והוא מה שהיה דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. כן? ואני קרבת אלוקים לי טוב, ואומר אחת שאלתי אם את השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם. ואני קרבת אלוקים לי טוב, כן? שתי פסוקים יש כאן. קודם כל הקביעה שקרבת אלוקים זהו הטוב. פסוק שני, ואחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם. זאת אומרת, יש פה הגדרה של הטוב. קודם כל, הקביעה שקרבת אלוקים זהו הטוב. ומתוך שזהו הטוב, אחת שאלתי. מה זאת אומרת אחת שאלתי? אותה אבקש, אחת שאלתי בתפילה, אותה אבקש במעשה, שבתי בבית השם כל ימי חיי. הסובבה בשווקים, אבקשה את שאהבה נפשי. אז הביקוש הוא יותר אופייני, להתהלכות בשווקים. אומר דוד המלך, בקרבן שקרבת אלוקים לי טוב, אותה אבקש בשווקים, אתהלך לפני השם בארצות החיים. מה זה ארצות החיים? אמרו חז"ל, זה מקום שווקים. שלא תאמר שדוד המלך יושב כל הזמן במדיטציה, וכל מה שמעניין אותו זה קרבת אלוקים. לא. נכון שקרבת אלוקים זה מה שמעניין אותו, אבל הוא מוצא את קרבת אלוקים בתוך החיים שלו. כן? אחת שאלתי, אותה אבקש בתוך החיים. כן? שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם. כן? לחזות בנועם השם בתוך המציאות, בתוך כל, כן? בתוך כל פרטי המציאות, כל המעשים שאדם עושה, ראינו בהתחלת הפרק, שהתברר והתאמת מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים בתו ומגמתו וכל אשר הוא עמל כל ימי חייו, במה שהוא עמל. כן? זה לא מדיטציה בטלנית, זה לא איזה שילוב רגליים ומבט בוהה, כן? אלא אופק. אלא פה מדובר באדם שהוא כולו חדור באהבת השם, אבל זה מתגלה גם בתוך כל סעיפי החיים. אני קרבת אלוקים לי טוב, אחת שאלתי אם היית השם, אותה אבקש שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם. כי רק זהו הטוב. זאת אומרת, הוא מסביר לנו למה דוד מתאווה כל כך לקרבת אלוקים הזו, ולמה רק אחת שאלתי ולא יותר. כי רק זהו הטוב. כלומר, זהו הטוב שתחת קורת הגג שלו כל דבר מקבל את משמעותו. יבוא אדם ויגיד, דוד המלך מוותר על הרבה טוב, יש כל כך הרבה טוב בעולם, אתה רוצה רק טוב אחד? לא, אחת שאלתי. הטוב הזה הוא בבחינת אחת. מה זאת אומרת בבחינת אחת? הוא מאחד את כל סוגי הטוב תחתיו. כלומר, עם הטוב הזה, אתה גם זוכה, כן, לכל התענוגות האחרים, אבל התענוגות האחרים של אכילה ושתייה, של ממון, של טיול, של הנעת המוזיקה, כל התענוגות האלה הם לא תענוגות נפרדים ממקורם. למה? הם בעצם תחת קורת הגג של האחת. זה קורת הגג שמאחדת את כל התענוגות הפרטיים, נותנת להם את הכיוון שלהם, את כיוון הזרימה שלהם אל התכלית. רק זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. מה, למה זה נקרא? כן, מה חושבים בני אדם שהוא הטוב? איזה דברים אחרים חושבים שבני אדם? חושבים בני אדם שהוא הטוב? כן? דיברנו על זה בהתחלה, בתחילת הפרק, כן? אלו אותם התענוגות הנפרדים. כלומר, אדם תואם, אם ניקח את טעם המאכל, וטעם המאכל שחיקו מגיב עליו בעונג, אוי, כמה זה טעים, זה טעם החיים, כן? אותו עונג, אותה מכה. כן? שהוא מרגיש בחך, אותו הרגשה של, אוי, איזה טעם נפלא, מבלבל אותו, מסיח את דעתו, כן? מטעם הטעמים, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השם. כלומר, לכל דבר צריך לברר מהו מוצא פי השם. מוצא פי השם זה בעצם הבירור של התכלית של כל טעם וטעם, ממש קרוי בלשונם של הפילוסופים, משפטי הטעמים. משפטי הטעמים זה הצד הפנימי של הטעם. כלומר, הטעם המתוק של הסוכר הוא השתקפות של טעם עליון רוחני, שמשם נאצל הטעם הנמוך והתחתון, שמורגש בחיקנו. אבל לא פה זה התחיל. זה משתלשל ויורד ונאצל מעולמות עליונים. אותו הזהב והכסף שאנחנו, כן, רואים אותם כאן ונהנים, יש להם ודאי וודאי שורש בעליונים, טוב לתורת פיך מאלפי זהב הכסף. אלפי זהב הכסף זה השתקפות תחתונה של תורת פיך. בעולם הזה זה מופיע בצורה של זהב וכסף נוקשים, כמתכות. וגם פה יש להם ערך מסוים לעיני האדם, לצרכים הגשמיים שלו. אבל זה לא מוצאם וראשיתם פה. זה נעתק מעולם לעולם עד שזה נתפס בעולמנו כאותו דבר מוצג בעל תכונות כאלו ואחרות. אותו דבר גם פה. אותו דבר גם פה. מה חושבים בני האדם לטוב? רק את הטוב העליון כפי התגלותו בעולם הזה. הם מתקשים להחזיר את זה למקורו בקודש. כל רעיון המשל והנמשל מראה לנו דוגמה נפלאה, איך אנחנו לוקחים הופעות תחתונות, כן? מים נמשלו לתורה. חז"ל אומרים, מים נמשלו לתורה. כל המשלים של חז"ל, כן? הם למעשה נועדו כדי להראות לנו השתקפות תחתונה של מציאות טבעית כלשהי, מים, זהב, כסף, ולהראות לנו למה הם מרמזים בעולמות העליונים. תורת הסוד, זהו הנמשל בלא המשל. כן? עד כדי כך שמעיד הארי הקדוש של תלמידו רבי חיים ויטל, שהוא מבין את תורתו מבלי משל כלל. כן? הוא הצליח להבין את תורתו מבלי המשל. הוא לא הזדקק למשלים התחתונים כדי להבין את הנמשל. הוא היה יכול להבין את הנמשל מבלי צורך במשל כלל. גם אנחנו שאנחנו לומדים לימודי אמונה, יש כל מיני סגנונות של הרצאות דברי אמונה. יש רבנים אולי שנותנים יותר משלים כדי לבאר את הכוונות הפנימיות של דבריהם. יש רבנים שנוטים ללמד אמונה באמונה, מה שנקרא, ללמד אנגלית באנגלית, מה שנקרא. לא צריך עזרת חוש של שפה זרה, כן? לא צריך בדידים, כן? של גטניו, שהיינו ילדים, היה בדידים. לא יודע אם עד היום יש את זה, כן? בדידים. אז לא צריך בדידים, ללמד את המופשט במופשט. זה מדרגה מאוד גבוהה. רובנו זקוקים למשלים, רובנו זקוקים לסולם המוצב ארצה, כן? וראשו מגיע השמיימה, לאותם משלים שלמעשה שליבות תחתונות של הסולם, גם הם חלק בלתי נפרד מהעולמות העליונים, אבל דרך המשלים האלו שהם נתפסים בחושינו, יש לנו איזשהו כניסה, הייתי אומר, לעולמות הפנימיים. כן? יש כניסה לעולמות הפנימיים. אבל בני אדם, למה הם חושבים, או מה הם חושבים שהוא הטוב? את ההופעות התחתונות של התכנים העליונים. רק את ההופעות התחתונות, בכל דבר ודבר. כמו שאמרנו, בטעם המאכל, או בכל התחושות העולמיות, כן? הם רואים בהם עיקר, ולא מחזירים אותם לשורשם ומקורם. מסתפקים בעונג התחתון. וזה מה שבני אדם חושבים אותו לטוב. אבל מה הוא באמת, אומר הרמח"ל? הבל ושב נטעה. למה זה הבל ושב נטעה? תארו לעצמכם שאתם רואים, כן? איזה צמח, נגיד שאני עכשיו קרטתי איזה ענף מעץ, ושמתי אותו בתוך האדמה. בשעה הראשונה, בשעה השנייה, אולי אפילו חצי יום, הוא רענן מאוד הענף הזה. אבל פתאום אנחנו רואים לקראת ערב, הענף הזה מתחיל לנבול. מה קרה לו? אין לו שורש. אז בהתחלה נראה לי שהוא מאוד מאוד רענן וירוק, אני כבר תולה בו תקוות, אני בונה עליו, כן? אני עושה מסביב ככה גומה ואומר, זה שלי, אני תוקע שלט ואומר, זה שלי, שאף אחד לא ייגע, אני מקיף אותו אפילו בגדר, אבל מרבה הפלא בסוף היום הוא פתאום נובל. אני מתפלא, מה קורה פה? מה קורה פה? כן? בין אם אני שמתי זה באדמה, בין אם ראיתי זה תקוע באדמה, וזה הפקר, ואף אחד לא... כן, זה לא שייך לאף אחד, אף אחד לא טוען עליו בעלות, אז אני בא ומציב שלט וכותב את שמי, פתאום אני רואה את הנובל. מה קרה? אז אני רואה שלמעשה אין לו שורש ואין לו עיקר. אותו דבר גם פה. ברגע שאנחנו מנתקים את ההופעות התחתונות, ברגע שאנחנו מנתקים את התענוגות התחתוניים, אנחנו מנתקים אותם ממקורם, ובאופן פשוט, ברגע שאני לא אומר ברוך אתה השם, בורא פרי העץ, ברגע שאני מסתפק בטעם המאכל רק כפי מה שהוא נתפס בחך, אבל אני לא מודיע לעצמי, מלמד את עצמי, כן? מה מקורו? מי ברא אותו? לשם מה ברא אותו? כשאני לא ממשיך את הבריאה התחתונה הזו, אני לא ממשיך אותה לתכליתה ויעודה, בזה אני הופך אותה להבל ושב נטעה. פוטו-מורגנה, מה שנקרא. פוטו מורגן, אני מדמה שהנה, הנה, שם, קילומטר לפניי במדבר, יש מעיין מים או איזה מקור מים, זה מאוד מבהיק, ואני רץ לעברו, ואני רץ ורץ ורץ כל היום כולו, ולא מגיע לדבר. כל פעם אני חושב שכבר הגעתי, והנה פתאום האופק הזה מתחלף באופק אחר, ששם נוצץ, אבל אני רץ ורץ אל איזה אופק אינסופי, ולא מגיע לדבר. למה? כי יש פה טעות, יש פה אילוזיה, יש פה טעות בראייה. החוש, כפי משהו קולט את הטוב, לעולם הטוב הזה לא יתגשם במציאות, כי התפיסה החושית היא תפיסה חלקית, שמראה לנו חלק מאוד קטן מן המציאות. על אמיתו של דבר, רוב בני האדם חיים בתוך המקטע הקטן הזה של המציאות, ומקיפים את עצמם במקטע הקטן הזה, עם כל התענוגות שהוא מסוגל להעניק להם, לפעמים יום, יומיים, שנה, שנתיים, כן? אבל כמובן שיצר רע הוא מאוד מתוחכם, והוא מלמד את האדם לפתח תענוגות יותר מתמידים, כדוגמת הגאווה והכבוד, עד כדי כך שאפשר אולי לפעמים אפילו שנים להפיק תענוגות מדומים מכל מיני מעשים, התנהגויות, כל מיני דפוסים חברתיים. האדם רואה שלבדו קצת קשה לו, אז הוא בונה חברה בבחינת כינוס לרשעים, כדי להעצים עוד יותר את החוויה השקרית, אבל סוף סוף, סוף סוף, בסופו של דבר, לפעמים אפילו כאשר הוא יעמוד על סף מותו, ויסתכל אחורנית ויאמר, מה כל זה שווה לי, אם עכשיו אני עומד לגמור את החיים? הוא לא יכול להתנחם בכל התענוגות האלו. לא יכול להתנחם. כי באמת מסתבר שהמוות קוטע את הכל. קוטע את הכל. הוא לא משאיר נחמה אמיתית לאדם. מה שאין כן, כאשר האדם מזהה את הקרבת אלוקים לטוב, כאשר האדם הוא קרוב לאלוקים גם בשעת אכילתו ועיסוקו בממון וכל שאר עניינים ארציים, גם שהוא נמצא על מפתן, כן? הייתי אומר, בסוף חייו, הנחמה העמוקה שלו שהנה הוא ממשיך לתוך עולם רוחני שאותו הוא בנה במו ידיו, על ידי האמצעים שמזדמנים לו כאן. ברור לו לחלוטין שהחלק הרוחני שהוא בנה וייסד בתוכו, הוא לא נקבר באדמה. יש לו מקום אחר. יש לו מעון אחר. יש מציאות אחרת שעומדת לקלוט אותו. אבל זה לא האדמה. זה לא מקום רימה ותולעה. ודאי וודאי שלא. המציאות הרוחנית הזו היא מציאות נצחית וחייב להימצא לה מדור מתאים לה. לא ייתכן שהגוף והנשמה ייספו יחדיו. לא ייתכן שהם שייכים לאותו המקום. כי כבר בחיים הוא בירר את ההבדל העצום שיש בין הגוף והנשמה. כן? הוא בנה את ההיכל הפנימי שלו, הוא ברור לו עכשיו מפתן מותו, כן? הוא יכול אפילו למות עם חיוך על השפתיים בקריאת שמה ישראל ולאחד את נשמתו עם בוראה. הוא יודע שנשמתו הולכת לשכון במשכן הנשמות, ויתרה מזאת, הוא יודע שיבוא יום ונשמתו תחזור לתוך הגוף. לא רק שנשמתו מוצאת לה מקום מפלט, בטוח, כן? בצל כנפיך יחסיון. לא, תחת כנפי השכינה, לא. אלא העוצמה הרוחנית הזו שהוא בנה לו, באמצעותה הוא יודע שהוא עוד יחזור לגוף. הוא יודע שהפרידה היא זמנית בלבד. הוא יודע שיבוא יום והוא יחזיר גרושתו. הוא יחזיר את הגוף והם יחיו תחת, כן? אותה קורת גג, כמובן בהנהגת הנשמה. את כל זה הוא יודע. זו הנחמה העמוקה שלו. נחמתו היא לא שלמה עד שהוא לא יודע שסוף סוף הגוף והנשמה יחזרו להיות יחדיו. אבל מי בראש? הנשמה בראש. אם כן, נחזור לכאן, כי רק זהו הטוב, וכל זולת זה. כל עוד האדם לא יזהה את הרק זהו הטוב, את הנקודה הארכימדית, נקודת המנוף הזאת, כן? של המגמה האלוקית בכל דבר ודבר, בכל מה שהוא עמל כל ימי חייו, מהי הנקודה הפנימית בכל מה שהוא עמל? מהי נקודת השבת שבכל דבר ודבר? עד שבתותיי תשמורו בתוך ימות החול. כל בתוך ימות החול חסר לו את נקודת השבת, כל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. נמוג, חולף כמו הבל, כמו אשן שנעלם ומתפזר באוויר, כן? ולא רואים אותו עוד. ושב נטעה, כמו נחל אכזב שנראה שוצף קוצף, אבל פתאום אחרי 2-3 דקות, כל האפיק חרב וחוזר להיות יבש כמו שהיה. כן? אף על פי שבהתחלה המים שטפו בו בעוצמה אדירה, כן? אבל הנה פתאום הכל נגמר. זה נקרא נחל אכזב, מלשון אכזבה. אכזבה זה לתלות ציפייה בדבר שנראה מאוד מבטיח, פתאום מתגלה שהוא בעצם איזה בועת סבון כזו שמתנפצת ולא נשאר ממנה זכר. כמה פעמים? כמה פעמים, כן? כמה דוגמאות יש לזה איך אנשים בוטחים על כל מיני משענות של קנה רצוץ, על כל מיני תופעות שנראות אדירות כוח, אבל למעשה הן טריפות בתוכם, מובנה בהם הכישלון, מובנה בהם, כן? האפסות, כן? הכיליון מובנה בתוכם, אבל אנשים לא רואים. הם מסתכלים על המעטפת החיצונית, והחושים גורמים לנו להתפעל התפעלות עצומה ולומר, זהו, על הסוס הזה, אני מאמר. על הסוס הזה אני מאמר. פתאום מסתבר במהלך הדרך שהסוס הזה, כן? קוצר נשימה יש לו. הוא לא מסוגל להמשיך. ואנחנו יושבים שם ביציע מאוכזבים, למרות שבהתחלה היינו מלאים בשמחה ומחיאות כפיים, יש, יש, יש. עוד מעט עומדים לזכות בפרס הגדול. אבל פתאום הסוס הזה, באמצע המסלול, פשוט מתמוטט ונופל. זהו, נגמר הסיפור. קוצר נשימה. ואותם אמיתות, אמיתיות באמת, שכביכול פיגרו מאחור, כי לפעמים דרך רשעים צלחה, ויש לזה סיבות מצד ההנהגה האלוקית, למה הסוסים העלובים האלו לפעמים מקדימים את הסוסים הטובים, או את הסוס הטוב, יש לזה סיבות מצד ההנהגה. והנה פתאום הסוסים שהיו מאחור, הם ממשיכים בבטחה, הם יודעים לחלק את זמן הריצה בצורה נכונה. הם לא פורצים בסערה בקילומטר הראשון, הם יודעים לחלק את הזמן, והם מגיעים לקו הגמר ומדביקים את כולם. זה סוס האמונה, שהוא עושה את דרכו בבטחה, מכיוון שאתה רוכב על הסוס של ריבונו של עולם. הסוס הזה לא מפסיד בשום מאבק. ואתה ממשיך ואתה עוקף לאט לאט את כל אלו שכביכול עקפו אותך בזמן מן הזמנים. להמר על הסוס הזה. כל זולת זה אינו אלא הבל ושב נטעה. כן, יש איזו שאלה? רוצה לשאול משהו? לא. ברוך אתה, אדוני, לך העולם שכל עניין ברוך. כן. טוב, אז יש פה הבטחות רמות ונשגבות. כל מי שקורא את הדברים מתחילת הפרק ועד הנה, הוא מתמלא בחשק עצום. משהו בתוכנו מתעורר ואומר, הלוואי יהיה חלקי עם דוד, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אני מאוד רוצה להיות שייך למציאות הזו. מי לא רוצה טוב? מי לא רוצה טוב מתמשך ונצחי? ודאי וודאי. אם כן, הפרק הזה, עם כל העוצמה של המסר שיש בתוכו, הוא מעורר בתוכנו איזו כמיהה וציפייה לטוב הזה. טוב, זה נחמד מאוד. אחרי שהתעוררת לזה, עכשיו מעמידים לך את התנאי. אתה רוצה את זה? כן. כמו ילד קטן, שמרים לו איזה משהו, אבא, אני גם רוצה. אתה רוצה את זה? אז עכשיו יש לנו תוכנית אימונים קשה ומפרכת. יש לך כמה וכמה שנים לאמן את עצמך, שתהיה ילד גדול יותר, אם עכשיו תתחיל, כן? יודע, יש ילדים שמתחילים לנגן בגיל 4, בגיל 5, 6, 7. אם עכשיו תתחיל לנקח את ה... כן, קח את הכלי הזה מפלסטיק, לפחות תרגיש אותו. אתה בן שנתיים רק, אבל תתחיל לשחק עם הכלי מפלסטיק. יש לי איזה, ראיתי איזה מורה למוזיקה. הילד שלו כבר בגיל שנה וחצי, נתן לו איזה גיטרה כזו קטנה מפלסטיק. אז מי, כן, עם זה הוא גדל, ולאט לאט אתה יכול להתקדם. אתה רוצה באמת לנגן יפה? אתה רוצה? בבקשה, קח את הכלי מהפלסטיק, לאט לאט נקנה לך מעץ, עם 2 מטרים, 3 מטרים, כן, 5 מטרים, גיטרת רבע, גיטרת חצי, ולאט לאט אתה תתחיל להתקדם. עכשיו, אתה רוצה לזכות לזה? אמנם לכשיזכה האדם לטובה, כדי שיזכה האדם לטובה הזאת, ראוי שיעמול ראשונה, וישתדל ביגיעו לקנותה. והיינו שישתדל להידבק בו יתברך, בכוח מעשים שתולדתם זה העניין, והם הם המצוות. הם הם המצוות. כלומר, במילים אחרות, את כל התשוקה הפנימית הזו, לטוב, את כל התשוקה הזו שהתפתחה בעומק החיים, אותה שאיפה שיש בנו לטוב, לצדקות, אדם רוצה לגמור את כל השס, אדם מתפעל מסיפורי צדיקים, הוא רוצה להיות ענב כמו הרב ארי לוין. איפה זה מופיע? זה התוכנית הפנימית. זו השאיפה, זה מה שנקרא הרהור תשובה. הרהור התשובה הוא הריכוז של השאיפה בתוככי החיים, בעומק הרצון של האדם. עכשיו צריך לצמצם את השכינה בין בדי הארון. את כל העוצמה, את כל השאיפה, את כל הציור הפנימי הזה, זה נקרא ציור פנימי. את כל הציור, את כל התוכנית הפנימית הזו, כן? שמואל ודוד יושבים בנויות. מה הם עושים בנויות? עוסקים בנויו של עולם. שם עוסקים בפיתוח השאיפות של בניין בית המקדש. ודוד הוא איש זריז במלאכתו. כן? זריז במלאכתו. הוא גם רוצה לבנות את בית המקדש. אלמלא הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אתה תבנה את הבית, אלא בנך שלמה יבנה. דוד כבר היה בונה את הבית מזמן. כי דוד הוא כל כולו בבחינת אחת שאלתי למה זה מכוון? אחת שאלתי זה מכוון לתשוקה הפנימית. אותה אבקש במעשה. דוד הוא כולו חיבור שבין שמיים וארץ, זה בכלל עניינה של מלכות. עניינה של מלכות זה חיבור שמיים וארץ. מלכות זה הנקודה התחתונה שבה שמיים וארץ נשקי אהדדי, כלומר מתחברים ביחד. זה עניינו של מלך ישראל. מלכי בית דוד, מלך המשיח, עניינו זה לחבר, כן? לחבר, לגרום לשיחה המופלאה, המשיח, שהוא גורם לשיחה הנפלאה שיש בין שמיים וארץ. כל עניין של דוד, גם בחייו הפרטיים, זה תשוקה של חיבור שמיים וארץ. תשוקה של חיבור רצון פנימי, כן? והופעתו והתגלותו בתוך המציאות. אם כן, כדי שאנחנו באמת נוכל, כמו שאומר כאן, מי שרוצה לטובה הזו, היי, אתה שם, שהרגשת שאתה כבר משתוקק לטובה הזו, דע לך שההשתוקקות הזו היא מתרחשת כרגע איפה? בעולמך הפנימי. זכית. עכשיו אתה יושב בניות. עכשיו אתה יושב בנויו של עולם. עכשיו אתה בונה את בית המקדש בדמיונך, דמיון הקודש. ודע לך שהדמיון הזה הוא מציאות. אבל כדי שהוא יהיה מציאות בעולם הזמן והמקום, עכשיו אתה צריך 20 קרשים לצפון ו-20 קרשים לדרום, ואתה צריך 5 יריעות חוברות אישה אל חברתה. עכשיו אתה צריך את הכלים המעשיים בדייקנות עצומה לקיים את המצוות. באות לעזרתך המצוות. המצוות הם אלו שבונות את המשכן שבתוכה מתגלה אותה שאיפה פנימית. אלו המצוות. זה ערכם של המצוות. המצוות הן מסגרת מעשית שלמעשה יוצרת כלי בשביל אותה תשוקה פנימית. ודאי וודאי שמי שחסרה לו התשוקה והוא בא לקיים את המצוות, מבלי התשוקה, המצוות ודקדוקי המצוות נתפסות בעיניו כדקדוקי עניות, כדקדוקים חסרי משמעות וטעם. כי מה הערך לדקדק במצוות אם הדקדוק הזה לא נועד כדי להחדיר את האור האלוקי בתוך המציאות? מתי אני מדקדק בפיתוחי חותם בכתר, כאשר הכתר הזה אמור להיות על ראשו של מלך? אבל איזה טעם יש לדקדק בדבר אם זה לא נועד לתפקיד רם ונשגב? אבל שיש לי שאיפה בתוך הלב, שהשאיפה היא חזקה, אז אני מבין את הערך של הדקדוק. כי כל דקדוק כזה הוא למעשה מאפשר להחדיר יותר ויותר את השאיפה בתוך המציאות. אז זה כבר לא דקדוקי עניות, זה דקדוקי עניות. ואני קרבת אלוקים לי טוב. האני הפנימי שלי, צלם אלוקים שבתוכי, יש לו עכשיו מקום להתגלות. אז אדרבה, עוד דקדוק ועוד דקדוק כמו שראינו. כן? האדם שהוא הסביר על מהפסוק, ואתה מה השם אלוקיך מבקש מאיתך, שואל מאימך, כי אם ליראה וכו' וכו', לשמור את מצוות השם, אז אומר, מה זה לשמור את מצוות השם ואת כל חוקותיו? דהיינו שמירת כל המצוות כולן בכל דקדוקיהם ותנאיהם. דקדוקי המצוות מתבררות כבעלות, הדקדוק מתברר כבעל ערך עצום וגדול. כי הדקדוק הזה זה בעצם מושב למלך. רק בו יכול להתגלות, רק באמצעות הדקדוק יכול להתגלות הרצון הפנימי הזה, כן? בכל גווניו, כן? בכל סעיפה, בכל הניואנסים הדקים ביותר שלו. כן, יש לזה ערך. אז ראוי שיעמול ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה, והיינו שישתדל לדבק בו יתברך בכוח מעשים שתולדתם זה העניין. יש פה דגש, לא כל מעשה ומעשה. דווקא מעשים שתולדתם זה העניין. כן? וברגע, כמו שאמרנו לגבי המשכן, אם אתה תשים רק 19 קרשים בצפון ולא 20, אפילו תשים 19 וחצי, זה כבר לא יעזור. כן? לא סתם התורה חוזרת על כל פרטי המשכן, לנו זה נראה כאיזה מין, אולי תרחנות יתרה, מה זה כל ה... כן? מה זה פה חוג לנגרות, או איזה חוג לבניין, מה... כל הפרטים האלו, זה הנקודה. חשיבותם של הפרטים זה לא מצד הפרטים עצמם, זה רק מצד האור הגדול שאמור להתגלות. מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, שזה היום שבו יתפלל משה רבינו שתשרש שכינה במעשה ידינו. כן? הפרטים האלו, כל ערכם זה מצד מה שהם עתידים לגלות דרכם ובתוכם. מצד זה יש חשיבות לדקדק על כל קרש וקרש, על כל יריעה ויריעה, על כל צבע וצבע, על כל סוג של אריג. זה ההצדקה לפירוט הזה. זה לא אדם שסופר בלורות, אני יודע מה הוא סופר, את הקשקוש שלו. זה אדם שסופר ומונה איברים בתוך גוף. אתה מוכן לוותר על הציפורן שלך?
לא.
למה אתה לא מוכן לוותר? כי גם דרכם מתגלים החיים. החיים השלמים והגדולים שמתרכזים בתוך הלב, הם מתגלים גם דרך הציפורן. אולי בוא נתלוש לך שערה מהראש?
לא.
זה שערה שלי. נכון שכאשר אתה עמוד בפני דילמה של צורך לוותר על שערה אחת, ודאי שתהיה מוכן להקריב אותה. אבל סתם כך לוותר על שערה? לא. למה לוותר על שערה? אל תתלוש לי שערה. כן? יבוא להתלוש לך שערה. מה אתה תרגיש? כן? לא, השערה היא חלק ממני. היא גם איזשהו איבר קטן, כן? זה חלק שבו מתגלים החיים. אני מרגיש שערכו של הפרט הקטן הזה זה מצד מה שהוא גם לוקח חלק בגילוי החיים. אני לא מוכן לוותר עליו. אלא אם כן הטבע עושה את שלו, כן, כמו אצלי, מה לעשות? נו, מה, כל מי ש... אני לא יכול לבוא להתנגד לזה. השם נתן, השם לקח, יש שם השם מבורך, בסדר. אין שום בעיה. אבל לכתחילה, אנחנו מרגישים באופן אינטואיטיבי לגמרי, אפילו בלי להבין מדוע, שאנחנו מאוד מכבדים את החלקים ולו הקטנים ביותר של גופנו, בגלל הסיבה הזו. זה לא מלחמה על קטנות. זה דבר קטן מדבר גדול. שריד בית מקדשנו. מה אתם משתתחים על האבנים, כותל, אבנים כולה איזה קיר. זה דבר קטן מדבר גדול. זה הכפתור של מעילו של האדמור. אתה מתפלל למה אני שומר את זה בתוך התיבה הזו כבר 25 שנה? זה הכפתור של המעיל של האדמור. בסדר, כל מתווכח, כמה וכו'. לא משנה, אבל הרעיון, הרעיון. זה דבר קטן מדבר גדול. זה פיסת אריג מהכיפה של האדמור. האמצעי, או אני לא יודע, הראשון, האמצעי האחרון, לא משנה. זה ערכו של הפרט הזה. לא מצד עצמו, רק מצד היניקה שהוא יונק מאידיאל הרבה יותר גדול, הוא מגלה את האידיאל הזה. והיינו שישדל לדבק בו, ידבר בכוח מעשים, שתולדתם זה העניין, שמהם נולדת הדבקות. העניין הזה של הדבקות, והם הם המצוות. טוב, לא יודע אם זה ספרות יפה פה, משהו כותב, הם המצוות. למה לא כתוב והם המצוות? כן? כן. למה לא כתוב הם המצוות? מה זה והם המצוות? אפשר להגיד ש... לא יודע, ככה, בכל אופן, בשם הגר"א אומרים שכל מילה מדויקת ברמח"ל, כל מילה מדויקת, אין פה שום ספרות יפה ולא מליצה, כן? והם המצוות. כן. מה לפי דעתכם הביטוי הזה הם? לא יודע אם זה בדיוק הדבר הכי חשוב שנגיד פה. כן, אבל סתם ככה, באופן, לפי ההרגשה, מה זה הם המצוות? כן? מה זה יכול להיות הביטוי הזה? הם המצוות, מה הביטוי הזה? כן. אתם זוכרים איפה נאמר איזה מין כפל כזה, לא הם, אבל הנה, היו בדבר בלעם. איפה זה נאמר? הנה, היו בדבר בלעם. כן? זוכרים איפה זה נאמר בסוג הזה? במלחמת מדיין. הנה, היו בדבר בלעם. כן? אין הנה, אומר רשי, מה זה אין הנה? שכל אחד זיהה את אותה אישה שבה הוא נכשל. אחרי שהם נוקמים את נקמת מדיין, כן? הרי הכשילו אותם בעריות וכן הלאה. אז אחרי זה יוצאים להילחם נגד מדיין, וכל אחד מכיר את אותה אישה שבה הוא נכשל. אין הנה היו בדבר בלעם. אז אין הנה זה ביטוי של זיהוי. אין הנה. אין הנה, 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 זו זאת. או, הנה, כן, בדיוק בה נכשלתי. רח, את החרב. אין הנה, הם, זה ביטוי של מיקוד. יש הם ויש הם. כלומר, הם, הנה, הם. אבל הם, זה התקרבות כאילו. הם. זאת אומרת, יש פה מיקוד, יש פה פוקוס, יש פה הם. כלומר, אני אומר, המצוות, הם ולא אחר, נקודה. נקודה. יש פה פסיקה, יש פה החלטה. יש פה משהו מוחלט, יש פה ודאות. הם המצוות ולא דבר אחר. כן. זה הרושם שמתקבל מהביטוי הכפול הזה. הם המצוות. והנה, שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. רק לפני כן, יש איזה משהו שאתם רוצים לשאול, איזה משהו רוצים להעיר. אנחנו מדברים יותר מדי ועדיין אין שום תגובה. כן, מי שרוצה לשאול משהו, להקשות משהו, אולי קצת נפתח איזה נקודה. כן, כי אלה דברים לא פשוטים, לא פשוטים. כן, אולי כדאי שיבוא איזשהו הד חוזר. כן, הד חוזר. כדי שנוכל קצת לברר את המושגים האלה. זה מושגים שלא טוב ללמוד אותם באופן כזה של פסיביות, של קבלה בלבד. כן, צריך לבוא איזשהו הד, לפחות מהחלק ההכרתי שלנו, ששואל, יכול להיות שהנשמה מבינה. הנשמה לא צריכה הסברים, כן? אבל אנחנו לא רק נשמה, אנחנו גם, יש לנו חלקים אחרים של המודעות, כן? שמצידם צריך לבוא, לא הייתי אומר, לפעמים תמיהה, לפעמים תוספת, לפעמים הערה, לפעמים הערה. זאת אומרת, נפש האדם היא נפש מגיבה. אנחנו בכלל, באופן כללי, אנחנו מגיבים למציאות, אנחנו מגיבים לריחות, מגיבים לקולות, שומע איזה קול. אני לא מסתפק בעצם השמיעה של הקול. אני שואל, מה זה? אני רואה משהו כזה, כן? ראיתם ילד קטן פעם, כבר מגיל מאוד צעיר. הוא נוגע בדברים. הוא שואל. בעצם זו צורת השאלה שלו. הוא נוגע בדברים, משש אותם. בגיל יותר מבוגר, שיש לו פה לדבר, כן? אז הוא שואל את האמא, מה זה? כן? מה, הוא לא יכול להסתפק בלי שאלה? מה, הוא לא בא לידי סיפוק מעצם הראייה של הדבר? הנה, תהיה מבסוד, אל תשאל. לא, מה זה? הוא רוצה להגיע לרמה של מודעות נוספת. לא רק אותה תחושה של התחברות לצבע או לצליל, כן? אלא, כן? נעים לי השיר הזה. אבל אני שואל, מי זה שר? מה אכפת לך מי זה שר? תהנה מהשיר ונגמר סיפור. מה אכפת לך מי זה שר? לא, משהו בתוכנו רוצה להיכנס לעומק הידיעה. נכון שנשמתנו מסתפקת בעצם העונג שיש בדבר, היא לא רוצה לשאול, אדרבה, מבחינתה אין לה רצון לשאול. היא מסתפקת בחוויה ההוליסטית הזו של הצליל. אוי, זה תענוג. אבל יש בתוכנו משהו שרוצה לפרט, רוצה לפרק את הדבר ולשאול מה עם הרכיביו, מי זה שר? מתי כתבו את זה? כן? איפה אפשר לקנות את זה? משהו בתוכנו לא מסתפק בהשגה הראשונית, כביכול הוליסטית. אנחנו רואים את זה גם בעניין של אלה המשפטים. משה רבינו מצד ההשגה המופלאה שלו, הוא לא רוצה לפרט את המשפטים בכלל. הוא אומר, אני אגיד להם מה צריך לעשות, אלה המשפטים, כן? אשר תשים לפניהם. משה רבינו רוצה להגיד את המשפטים בלבד. להניח תפילין. לא תגזול. לא תגנוב. לא. אומר לו משה רבינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא כפי שאתה חושב. אתה רוצה לבוא ולהגיד להם את המשפטים בפשטות, ולא להסביר את הטעמים. למה? כי אתה חווה את ההשגה הקולית, הבלתי מפורטת. אבל אתה צריך להגיש להם את זה, כן? אתה צריך להגיש להם את זה דווקא בהרחבה, כשולחן הערוך לפני האדם לאכול, עם כל הגוונים, עם כל הטעמים, כי ככה התאווה מתעוררת. לכאורה היה אפשר להגיש לנו אוכל בלי שאנחנו בכלל נראה את האוכל, כן? אז ידוע שדווקא כשאדם רואה את המאכל, דווקא אז הוא מתעורר, כן? הריח, התבלינים. ברגע שאני נותן לאדם לאכול, ואני מגוון בצבעים, אני מגוון בריחות ובטעמים ובתבלינים, אז התאווה מתעוררת יותר. אותו דבר זה בדברים רוחניים. ההשגה הנשמתית היא שונה מההשגה ההכרתית השכלית. ואדם צריך את שני ההשגות האלה גם יחד. ובלעדיהם, כן, הרצון של האדם לא נשלם. זה מעניין. הרצון לפעול ולעשות ולחתור להישגים ולמטרות נשגבות, הוא נשלם דווקא משתי ההשגות גם יחד. כן? ההשגה הסגולית, שהנשמה עצמה תואמת את טעמה, ולא מבקשת בה לא טעם ולא דעת, אלא רק עצם ההשגה וההתרפקות, כן, על הדבר, ואילו ההשגה השנייה היא ההשגה השכלית, שהיא נותנת את הטעם, ומשניהם יחד משתכלל הרצון, ואדם מצליח באמת לצאת לפעולה שלימה, בעוצמה אדירה, כן? לא יעפו ולא יגרו, כן? עם כוח גדול, דווקא משניהם. טוב, כל זה היה בשביל לומר לכם שיש ערך לשאלות, זה מאוד מאוד חשוב. והיינו שישתדל ידבק בו ידבר בגור מעשים שדותן זה העניין והם מצוות. והנה סמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו התברך. והם התאוות החומריות אשר אם יימשך אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. פה הרמח"ל למעשה לראשונה, הוא מציג לפנינו את הזירה הניסיונית. ראינו בהתחלה, הוא אמר לנו, העולם הזה הוא הנברא בהכנה מצטרכת לדבר הזה. העולם הזה, כן? אך הדרך כדי להגיע למחוץ חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא מה שאמרו, זיכרונה לברכה, העולם הזה דומה לפרוסדור. עכשיו פה הרמח"ל קצת מפרט לנו, ומראה לנו ככה בתמונה יותר מפורטת, איך נראה העולם הזה? מה זה הזירה הבחירית? ממה היא מורכבת? מהם המרכיבים? מהם החוליות של העולם הזה? איך נוצר הניסיון? ממה הוא בנוי? הניסיון הוא בנוי מזה לעומת זה עשה אלוקים. כלומר, האדם מתהלך בתוך עולם, גם בתוך מציאות נפשית, אנחנו נראה, גם נפשית וגם סביבתית, שמשדרת לו בלי הרף את השניות. שניות פירוש הדבר כאילו יש שניים. יש טוב ויש רע. וכל אחד מהם רוצה לומר, כולה שלי. הרע רוצה להגיד, כולה שלי. והאמירה הזו, זה לא אמירה חיצונית. זה לא שהנחש נמצא מחוץ לנו, והוא ערום מכל חיית השדה. אצל אדם הראשון אגב, הנקיפה הזו, או ההרגשה הזו של השניות, היא באה מבחוץ. כלומר, בתוך נפשו כמובן שגם היה פוטנציאל הזה, אבל הפוטנציאל הזה היה רדום. הוא היה צריך התעוררות מבחוץ, כדי שהוא ירגיש שזה גם בתוך נפשו. והנחש, לעומת זה, יצר הרע, הוא היה בחוץ. הוא היה ערום מכל חיית השדה, הוא היה בחוץ, הוא היה שייך למציאות של יצר הרע העולמי, אבל נפשו של אדם הראשון, אמנם היה לה, כן? מה שנקרא מקום חלוט, פוטנציאל, אבל זה היה רדום. כמו שבכל אחד ואחד מאיתנו, לדוגמה, תחשבו על זה, כל אחד מאיתנו, אין שום ספק שתאוות הרציחה היא רדומה. אבל מה יהיה אם יבוא נחש חיצוני ויפתה אותנו? אני מבין שזה נראה לנו מאוד מאוד מוזר שדבר כזה יכול לקרות. לקחתי בכוונה את העניין של רציחה. מתוך הנחה שרוב רובנו לא מעלים על דעתם, אפילו נסלדים עצם מחשבה. ותארו לעצמכם, שיבוא מישהו ויפתה אותנו. אתם יודעים שיכולים להיות נסיבות שונות ומשונות בחיי אדם, שדברים שהוא לא חשב אליהם ולא מתאווה אליהם, פתאום הוא יתאווה אליהם. מה, אתה מאמין שאתה יכול לאכול, אני יודע, צפרדע? אבל תתפלא. יש אנשים שבמצבי רעב, יכולים גם לבשל את בניהם ובנותיהם. כך כתוב בנביא. כך כתוב. נשים רחמניות בישלו ילדיהן. ואכלת בשר בנותיך ובניך. זה נשמע לנו מוזר שאנחנו קוראים את פרשת התוכחה. מאוד מוזר. איפה בתוכנו מתחבאת היכולת הזו? זה נקרא מקום חלוט. יש מקום חלוט, זה רדום, אבל ברגע שיהיו את התנאים החיצוניים המתאימים, אתה תתפלא איך מחוזות רדומים בתוכך, מקומות פרוידניים, תת-מודעים, מאוד מוזרים, פתאום עולים על הפרק. שמעתי את הרב דוד חי אומר, הסבר יוצא מגדר רגיל, שאחד הדברים שהביאו את אדם הראשון לחטא, הייתה עצם העובדה שכאשר דיבר הנחש אליהם, הוא הרגיש איזה מין התעוררות של רצון למסע ומתן. מה? יכול להיות בי בכלל רצון לשמוע את דבריו? אני לא מסכים, אז ודאי. אבל לשמוע? מה? ועלי הדעת שהוא מדבר ואני מקשיב? מזה הוא הזדעזע. מהתגלית שהוא גילה שיש בו את הפוטנציאל הזה. שמעתי את הרב דוד חי אומר שהזעזוע, התדהמה העצומה הזו, שיש בי איזה מוכנות, פוטנציאל לשיח עם הרע, זה יזע אותו. גרם לו לאיבוד שיווי המשקל, ובעקבות זה יכול היה להתאבות לאחר מכן לחטא. אחד הסיבות, אחד המעיצים שגרמו לחטא. אנחנו לפעמים מזדעזעים. סיפר לי אחד ששירת פעם בצנחנים, הוא היה חייל הסדר. והוא שירת בצנחנים, ובאחת הפעמים היה לו איזה סכסוך עם אחד החיילים באוהל. והסכסוך היה קצת קולני, מצידו של החבר שלו. הוא התחיל ככה לצעוק עליו, אפילו הרים אגרוף. ואז התלמיד ישיבה הזה, זה היה אחרי שהוא סיים את הצבא וחזר ללמוד בישיבה, אז הוא סיפר שהוא הרגיש שהוא רוצה לתת לו אגרוף. באותו רגע הוא קיבל החלטה שאחרי ההסדר הוא הולך ללמוד בישיבה. אחרי שהוא גומר את חובת ההסדר, תקופת הצבא, תקופת הלימודים, עד שיעור חמישי, שיעור ה', כן? הוא מסיים את חובת ההסדר, הוא נכנס לישיבה. שאלתי אותו למה? אם יש בי כוח כזה, אם אני רציתי לתת אגרוף לחבר שלי, אני רץ לישיבה. כך הוא אומר. הוא היה המום מהתגלית שיש בו את היכולת לחרוק שיניים ולהרגיש שהוא רוצה לתת לו אגרוף במלוא התנופה.
לא יומן. הדברים האלה מוכרים. הם מוכרים. אם כן, זו הסביבה היצרית הכללית. יש בתוך האדם, את היצר בתוך האדם, את אותו פונדקאי, את אותו נגיף שנמצא בתוכנו רדום ומחכה לתנאים החיצוניים כדי להתעורר ולחבור יחד עם יצר הרע עולמי. יש יצר רע שהוא מצוי במלוא החלל של העולם, מה שקרוי בלשונו של הרמח"ל בדרך השם, שורש פרטי של רע, שזה השורש של הרע שנמצא במציאות, כן? מה שנקרא החלל הפנוי, אותו הסתר פנים אלוקי שנתן אפשרות להופעה של רע. אותו המציאות הכללית של הרע, היא גם נמצאת בתוך האדם, בתוך יצר רע פרטי, ויש שיח בין שני היצרים האלו. הניסיון הוא מורכב, באופן כללי, הניסיון הוא מורכב מעוצמות השיח שיש בין שני, כן, היצרים האלו, כאשר ביניהם יש עוד מרכיב שתכף נדבר עליו. כן. בדיוק. שידע שיש רע, שידע את עלילותו, את יכולתו, ליפול בכל רע, ליפול ברע גדול מאוד, ויעבוד על זה.
מה בעצם האדם הראשון? זה טוב בעצם שהוא ראה שיש רע.
כן, אבל הוא, מכיוון שהוא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ותחילת מדרגתו הייתה מדרגה מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה, לכן היה לו קושי. להתמודד עם המציאות של רע, נפשי, כן? משהו נפרד מעת השם יתברך. זה היה תדמה בשבילו. כמו שאנחנו המומים, הרבה פעמים, מעוצמת היכולת, כן, של טרוריסטים לפגוע בנו. זה גורם לנו הרגשה, רגע, יש פה מישהו שלוחם נגיד הקדוש ברוך הוא. זה מבהיל אותנו. חלק מהבהלות של אנשים מאמינים, כן? וחולשות האמונה או משברי האמונה נובעים מהמחשבה הדמיונית, שהנה יש מי שפועל נגד הקדוש ברוך הוא. הוא פועל נגד תחיית ישראל בארצו. עוקרים לנו יישובים. מעשה שטן כביכול מצליח. אנחנו לא יודעים שזה השיח הפנימי שבתוכנו. אבל אם היינו יכולים לפרש או להגיד במילים, לעשות תמליל ודיבוב, דיבוב, לתחושות הפנימיות של המשבר, ייתכן שאחד המשפטים היה, הרע מנצח את הטוב. זה היה אחד המשפטים. זה אחד המשפטים שהם חומר גלם של משברי האמונה. שמעתי מהרב אבינר בפורים הזה, זכינו ללכת להביא למשלוח מנות, ישבו שם כמה אנשים, והוא אמר דבר תורה מופלא. הוא אומר שהמשבר היותר גדול, משבר האמונה היותר גדול, זה דווקא כאשר אדם כבר יוצא מעבדות לחירות, אדם, עם, ואחרי שהוא כבר יצא, שלכאורה נראה שכבר דרך כוכבו, והטוב כבר פורץ קדימה, דווקא שם מגיע המלאק. כל אומנותו של המלאק זה כביכול להראות שגם שהטוב פורץ ויוצא ממסגרותיו, מהעבדות של מצרים, עדיין יש אפשרות לתפוס אותו. אז המשבר הוא יותר גדול. כן? כי אדם אומר לעצמו, רגע, אבל כבר יצאנו לחירות. כבר יצאנו ביד חזקה. כבר יצאנו ביד רמה. בגבורה מפורסמת. איך יכול להיות שאחרי הופעה מופלאה כזו, עוד יכול לבוא המלאק? ושהמלאק, המלאק הוא ממתין דווקא לרגעים האלו שבהם יש מתן תורה, יש יציאת מצרים. הוא ממתין למעמדים הגדולים של החירות, כדי להראות שהרע יכול להתערב בתוך המציאות, גם במצבים של הופעת שכינה. גם במצבים של מורה גדול, של הופעת שכינה. גם אז אני יכול... גם אז אני יכול. ואז המשבר הרבה יותר גדול, כי האדם בתוכו נחלש ואומר, אם הקדוש ברוך הוא לא הצליח להושיע אותי, גם בשעה, שהייתה פריצה כזו גדולה, אז מה התקווה? אין לי ביטחון שאי פעם בכלל, אני אוכל להשלים משהו. יכול להיות שגם שיבוא משיח, פתאום ירגו אותו, אני יודע מה? זה אחד המשברים היותר גדולים. רק פה האדם מגיע לפסגת האמונה, רק מתוך הידיעה, שגם כאשר המלאק מופיע, גם המלאק הוא ביד השם יתברך. זה בירורים שצריך לעשות אותם בנפרד, אי אפשר ברגע אחד, אבל בכל אופן, תחושת הזעזוע, כן, היא מובנת. כן? היא מובנת. למה זה קורה? וזה יכול להיות לכל אדם ואדם. אגב, בעלי תשובה, הם, הייתי אומר, הרבה פעמים, דווקא הם פחות מפחדים מן הרע. דווקא בגלל שהם היו מצויים בתוכו, ונתנו לו מרחב, גם מרחב מחשבתי, גם מרחב מעשי, כן? דווקא הם, כשהם חוזרים בתשובה, דווקא הם יודעים יותר להיות איתו בדיאלוג. הם מכירים אותו, הם יודעים את מעשיו, את כוחו, את כוח התפשטותו, והתגלית המופלאה שמגלים בחזרה בתשובה, ההופעה של הטוב, כן? שמגלים, בעצם מאפשר להם ליצור איזשהו דו שיח, איזשהו בירור פנימי אמיץ מאוד מול הרע. הם לא מפחדים ממנו.
כן?
יש אנשים שסור... אני אזכר עכשיו באיזשהו דיון מאוד מעניין שהיה עם אחד מנציגי העולם החרדי, עם תלמידי חכמים, כן? מהיישוב בית אל, בחול המועד סוכות, לפני הרבה שנים זה. ושם דיברו על כך, כן? אותם תלמידי חכמים, בית אל, שדיברו עם, עם התלמיד חכם הזה, אמרו לו, תראה, הרב קוק דיבר על חול וקודש, צריך קדש את החול וכו'. אמר התלמיד חכם הזה, הרב קוק צודק. קדושת החול הוא דבר מרכזי מאוד בתקופת הגאולה הזו. אבל אני אגיד לך למה הציבור החרדי לא מתעסק בזה. כך הוא אמר, אם הם יצאו מחוץ למחיצתם ויפגשו עם הכוחות האלה הפועלים במציאות, הם יפלו. כך הוא אמר להם. זה מצוטט, זה משוכתב, כן? זה נמצא עד היום, הפרוטוקול של השיחה הזו, נמצא את זה לזה חבר, כן? אפשר לראות את זה, שום בעיה. כך הוא אמר, אני אומר לך, מתוך היכרות עם הציבור הזה, אם הציבור הזה יציץ מחוץ למחיצתו, הוא ייפול. וזה חלק מההתגוננות שלו. חלק מההתגוננות זה קודם כל לכלוא את עצמו בתוך גטאות של קודש, עולמות של קודש, וכך יפה וכך נאה לו. ההזדקקות שלו לעולם החולין זה רק לפי המוכרח. אבל בשום פנים ואופן, לא לצאת למשימות של קידוש החומר. זה לא שייך המושג הזה, כן? לכל נשמה ונשמה, לכל נפש ונפש. ואם הם יצאו, הם פשוט ייפלו. כך אומר הרי הקדוש גם באחד מספריו, שבמצרים, כן, דווקא השם היה צריך להופיע בכבודו ובעצמו. אני ולא מלאך, אני ולא שרף. כי אפילו מלאך ושרף, שבמדרגות מאוד עליונות של קודש, אם הם היו נכנסים למצרים, היו נטמעים. רק השם, שהוא שורש האחדות, אני ולא אחר, דווקא הוא יכול להופיע בתוך מציאות הטומאה. כי כשהוא מופיע, אז מתברר שאפס זולתו. רק הוא יכול להופיע בתוך מצרים. אבל כל מציאות אחרת של קדושה, כאשר היא תופיע בתוך מציאות של טומאה כזו, היא בעצמה יכולה להתאמה עד כדי כך. אז יש מדרגות מדרגות של יכולת החשפות אל עולם החולין, כן? ואל עולם הרע. אבל אתה צודק שכל אדם צריך להיות מודע לבחינות של הרע שבתוכו, אבל ההחשפות לבחינות האלו, ההחשפות היא צריכה להיות מאוד מפוקחת, מאוד נבונה. לא תמיד אני יכול להיחשף לעומק הרע שבתוכי בתקופה הזו. יש חלקי רע שאני אחשף אליהם בתקופה יותר מאוחרת, שאני אהיה חמוש ביותר הכרה של אמונה, כן? אז אני אהיה מוכן לפתוח את תיבת הפנדורה ולהתמודד עם רובד אחר, כן? נוסף של רע, שלא יעזתי להסתכל בו עד היום. יש בזה חשבונות, כן? יש בזה חשבונות. אבל הרע הוא מצויים, כן? גם במציאות הכללית וגם בתוכנו, בשני חלקי הרע, היצר הרע הפרטי והיצר הרע הכלל עולמי, הם מדברים ביניהם תמיד, כאשר יש כוח שמתווך ביניהם ומאפשר את התקשרותם והזדווגותם. זה לשונו של רב באורות הקודש, כן? שהוא מדבר על הזיווג שבין היצר הרע הפרטי ויצר הרע הכללי, כן? הוא אומר שהזיווג הזה מתרחש דרך חוליה מקשרת, והיא התאוות החומריות של האדם. בתוך האדם יש מציאות נוספת שהיא לא שייכת להגדרה של יצר הרע, שדיברנו עליו עכשיו, שזה היצר הרע, זה כוח הרע, כן? הרוחני במציאות, ועליו נאמר, הוא ביער את הרע מקרבך. יש עוד מציאות של רע, אבל זה לא היצר הרע הזה, זה הרע הטבעי. תאוות האכילה, תאוות המין, תאוות הממון, כל התאוות החומריות הטבעיות שהן אחד מאבני היסוד של המציאות סך הכל. אנחנו זקוקים להם כדי להעמיד את הגוף, כדי להעמיד את הטבע על בוריו, שישמש בסיס, כן? לרוח. אבל הכוחות הטבעיים האלו, כשהם לא מבוררים, הרי הם מצטרפים להיות חומרי גלם ועצים בעצם לבערה, כן? לבערה של שני סוגי היצרים. כוח מתווך. זאת אומרת, היצר הרע העולמי והפרטי, הוא מגלה את עצמו על ידי זה שהוא נאחז בעצים האלו. מה עם העצים? התאוות החומריות. זה מה שהוא אומר פה, אנחנו נעצור כאן, עבר זמננו, כך נראה. וואה, ועוד איך. אנחנו נעצור, רק נקרא את הביטוי. והנה שמו הקדוש ברוך הוא, שימו לב, והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו מרחיקים אותו מן יתברך, והם הם התאוות החומריות. פה הוא מזכיר רק את התאוות החומריות, הוא לא מדבר על היצרים שדיברנו, כי פה הוא מדבר על החוליה המקשרת, שמבלעדיה רע לא יכול להופיע בעולם, כן? כי התאוות החומריות כשלעצמם, הן לא נחשבות רעות, הן פרווה, כן? הן פרווה, כן? השאלה היא, מי יתפוס אותן? מי ייקח אותה? מי ייקח את הכוח הטבעי הזה וישתמש בו להעצמתו? האם היצר הטוב ועל ידי זה הוא יקדש את האכילה, או היצר הרע ועל ידי זה הוא יהפוך את האכילה לזלילה, כן? ולתאוותנות. זו השאלה. אז הוא מזכיר פה כרגע את החוליה המתווכת. בהמשך הוא יגיד יצר רע במפורש, כן? בהמשך הוא יגיד יצר רע במפורש, אבל פה הוא נדבר על התאוות החומריות, והנה זה מבין התאוות החומריות, אשר אם משך אחריהם, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. אנחנו נעצור כאן, לא יודע שאין פעם בנמשך.